נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בעזרת השם בנושא ניהול המשפחה והבית בזמן חופש. איתנו באולפן אורי כהן ושלמה פולק. ונציין למי שירצה בעזרת השם אחרי הפתיח לשאול שאלות יוכל להתקשר ל-03-903-903-9 03-903-903-9. כשמתחילה התקופה של חופש בין הזמנים, הילדים נמצאים בבית. ההורים מרגישים שקשה, איך אפשר לנהל את הבית? איך נעסיק את הילדים כל היום? והזמן הזה של חום, לחות, הורים, ילדים, בית משותף, יותר מדי זמן, מביא את ההורים והילדים להרבה מדי זמן של ויכוחים, מתחים, אי נעימויות, לפתוח את המקרר ולסגור אותו, לפתוח את המקרר ולסגור אותו. ולצפות ולייחל, מה נעשה היום? מה היום יהיה לעשות? איזו פעילות יהיה היום? שיעמום, פסיביות. ברגע ההורים עייפים, ההורים מותשים, והשיעמום מביא לבטלה, והבטלה מביאה לאלימות, לתוקפנות, אגרסיביות, התנהגויות לא נכונות, פריצת מסגרות. ולכן ננסה לראות מהי הגישה הנכונה, שבעזרת הגישה הזו נוכל לנהל את החופש. הרבה מאוד הורים בטעות חושבים שאם יש תקופה של חורף, זה אומר פריקת עול של כל מיני מסגרות. אם חופש, זו פריקת עול. אם כן, באמת יש כאן בעיה. ובאמת ההורים צריכים להעסיק את הילדים, כיוון שאלה הם מסגרת. ולפחד שמה, הם יגיעו למחוזות שההורים לא רוצים שהילדים יגיעו לשם. ולכן חשוב לדעת שהחופש הוא לא תירוץ לביטול סדר יום. ערכים והרגלים שההורים עבדו קשה כדי להקנות אותם לילדים שלהם. ההקפדה צריכה להיות על כללי התנהגות בסיסים, גם בזמן חופש, ובכך הילד ידע להפנים שחופש ומנוחה אין הכוונה פריקת עול. חופש ומנוחה, הכוונה היא חופש ומנוחה ללא פריקת עול. פריקת עול זו לא סתירה לחופש. את התובנה הזו נרצה להטמיע בילדים. חוויות חיוביות, כן. חוויות נהדרות, משפחתיות, או כל אחד לחוד, נהדר, אבל מסגרת. ולכן חשוב שההורים יארגנו לילד חופשה שהיא רגועה, שהיא בטוחה, שיש בה שלווה. ולכן, גישה ראשונה, כיוון ראשון. חשוב לתכנן לוח זמנים. לשבת עם הילד לפני תחילת החופשה ולהתעניין בתוכניות שלו, ברצונות שלו, ואפילו את הדברים הנחמדים והנעימים שהוא רוצה לעשות, לקבוע לזה זמן. יום ראשון מ-2 בצהריים עד 8 בערב. אפילו חוויה חיובית, ברגע שיש לה מסגרת, לא מבזבזים יותר מדי את הזמן. בתוך החוויה עצמה חווים אותה בצורה חיובית. אבל זה משעה עד שעה, הידיעה ברקע שמעדדת, יש מסגרת ויש חובה לשמור על המסגרת, היא מהותית כדי שהילדים יוכלו להפנים שחופש אין הכוונה פריקת עול. חשוב גם לתכנן לוח זמנים, ובזמנים האלה לקבוע מטלות של הילדים, בין אם זה חובות של לימודים, עשייה למען הבית, עשייה למען החברה, לקבוע לוח זמנים עם מטלות. נקודה נוספת, חשוב לקבוע מסגרות, באיזה שעה קמים, איזה שעה הולכים לישון, הולכים לחברים עד איזה שעה, עושים פעילות מסוימת עד איזה שעה, לקבוע זמן, לקבוע מסגרת. הערך שבמסגרת, שזה מעניק הבנה, מטמיע בנפשו של הילד שאין כאן פריקת עול, אלא מסגרת שבה יש יותר מנוחה, פחות עול, של מסגרת לימודים, אבל ודאי שלא פריקת עול. נקודה נוספת, חשוב לשלב פעילויות של לימודים, כי הנטייה לפרש את החופש כזמן של כיף, פנאי, זוהי טעות. ראשית, כי ילדים שהם מקדישים זמן ללמידה, לתרגול, לחזור על חומר, ללמוד חומרים חדשים במהלך החופשה, הם משמרים את הידע ומשמרים את המיומנויות שרכשו במהלך הלימודים, מיומנויות של למידה, זיכרון, חשיבה, יצירתיות. חשוב לא לאבד אחוזים ניכרים מהמאמץ שהושקע במהלך השנה האחרונה. לכן חשוב לקבוע זמן שבו לומדים. נקודה נוספת, חשוב להגדיר מראש מטלות בבית ומחוץ לו. להגדיר מראש מה הציפייה, מה הוא יידרש לעשות, באיזה תדירות הוא יידרש לעשות מה שהוא צריך לעשות. לנקות את הבית, לסדר את החדר, לעזור לאח, לאחות, מה המחויבויות, מה התדירות של אותן מחויבויות. ברגע שישנה ציפייה של ההורים והילד יודע את זה מראש, קל יותר לדעת שזה הולך להיות מהלך החופש. ואז יש פחות התנגדויות, כי יש פחות הפתעות. יודעים שזה הכיוון. זו המסגרת, זה הרקע שמהדהד. נקודה נוספת. חשוב לזהות בעיות שעתידות להיות מראש, כלומר, אותן בעיות שהורים יודעים, שהם פוגשים פעם אחר פעם. לדוגמה, ההורים יודעים שהילדים מתווכחים הרבה מדי כשהסבא והסבתא באים לבקר, או כשמקבלים משחק חדש. ולכן ההורים מכירים את הילדים, יודעים איכן עלולות להתעורר בעיות. לכן חשוב לנקוט צעדים, למנוע חיכוכים אפשריים בין הילדים. לקבוע תורות, לוחות זמנים, לתאם ציפיות. כשההורה מתאם ציפיות עם הילדים שלו, גם אם והיה והילדים לא ישמחו כל כך לעשות מה שההורים מבקשים, אבל ברגע שזו המסגרת, אז יודעים שסביב הציר הזה צריכים לנוע. נקודה נוספת, חשוב מאוד שההורים יקבעו תקציב מסוים. תקציב לזמן החופש, תקציב לכל כמה ימים. זה טוב להורים, ואם והיה ונותנים לילדים גם כן קצת דמי כיס או כספים מסוימים כדי שיוכלו לעשות פעילויות מסוימות שדורשות תשלום. בכניסה לא יהיה נכון לומר לילדים, כל פעם שתרצו, תבואו לבקש כסף וניתן לכם. לא, אלא לתת לילדים סכום מסוים של כסף, ולתת לילדים להתלבט, לחשוב. זה עצמו מחזק את שריר ההחלטה של הילדים. לדעת שאין תקציב לכל מה שרוצים, ולכן יש לעשות בחירות. זה יעסיק את הילדים וגם ייתן להם להפיק תועלת וחוויה חיובית ממה שהם בוחרים הרבה יותר מאשר אם והיה, והילד יודע שכל פעם שהוא ירצה לעשות פעילות זו או אחרת, הוא יקבל את הכסף הראוי כדי לעשות את אותה פעילות. כמובן שבזמן החופשה חשוב לעודד ילדים, לחזק אותם, מחמאות, פרגונים, כל אלה, כאשר הילד מתנהג כראוי, מחזק ומשמר את ההתנהגות החיובית של הילד. בהרבה מאוד מקרים בטעות הורים מאמינים, אם והיה והילד פועל בצורה נכונה ויעילה, לא צריך לחזק אותו, זה הוא. צריך רק לגעור בו כאשר הוא פועל בצורה לא נכונה. וזוהי טעות. הדבר הנכון הוא לעודד ילד כאשר הוא פועל בצורה נכונה, כי זה מה שמשמר את ההתנהגות היעילה והנכונה. אם והיה וילד לא יזכה לשבחים, לעידוד או לפרגון, המעשה הטוב שהוא עושה לא ירזיק יותר מדי מעמד. נקודה נוספת, חשוב מאוד שההורים ידעו לקבוע גם זמן לעצמם, לא להישב יותר מדי אל ההורות, אל הילדים, מכיוון שזה ישחוק אותם, ואז כאשר ההורים סובלים משחיקה, הם כבר לא יכולים לטפל בילדים שלהם. נצא להפסקה, ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם, בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת מהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
אז אחר כך אנחנו מבשלים את הדייסה הגרועה הזו, וכשהתלמידים מקבלים קלקול קיבה אנחנו מאשימים אותם. יש לו בעיה של קשב וריכוז, אולי הוא צריך מאבחן.
בעיות משמעת? קשיים בחינוך הילדים? הרב אברהם ברזילאי מביא לכם את הקורס הרישיון לחנך. דיסקון קי קטן עם הדרכה הורית מפורטת. לבית שלב, נעים ורגוע יותר. מעכשיו ניתן ללמוד את כל עקרונות החינוך היהודי, וכל זאת מבלי לצאת מהבית. ולרגל ההשקה, 15% הנחה. להזמנות, חייגו כעת. 077-405-2003. אתגרים בחינוך. 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים. החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה, מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל. דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית. אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם. לפרטים והרשמה 1-800-801-802. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו 1-800-801-802. עוברים למסגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מסגנים, המרושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מסגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המסגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מסגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
בבוקר ובערב בכל פעם דקותיים, כל המשפחה מצחצחת השיניים. עוד 3 חודשים יש בונוס מיוחד, מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8 ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
מתלבטים בין יועץ מס למלצר מנומס?
אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245. המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
דומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב רב. רציתי לשאול.
כן.
בעל תשובה. האם יכול לדבר עם החברים שלו לשעבר החילוניים, ולדבר אל ליבם, לנסות להחזיר אותם בתשובה גם?
זוהי שאלה חשובה. האם בעל תשובה יהיה נכון שינסה לדבר אל ליבם של חבריו מהעבר כדי לקרב אותם אל היהדות? זוהי שאלה לא כל כך פשוטה, מכיוון שבהרבה מאוד מקרים ליבו של האדם שהוא חזר בתשובה והוא לב, נקרא לזה, עדיין לא לגמרי שלם. מה הכוונה לב לא לגמרי שלם? הכוונה היא שהאדם, בהרבה מאוד מקרים, עשה מהלך בגיל 20, 25, 45, חזר בתשובה. הוא עשה שינוי בחיים שלו. אבל בכל אופן, עדיין ישנם הרגלים, מערכות חשיבה, נטיות רגשיות שיש לאותו אדם. וכאשר הוא נמצא באותם רגעים של התעלות, רגעים של התרוממות, אז באמת הוא מרגיש כמה רע, ומר עוזבך את השם. באמת מאמין שהוא לא מתכוון יותר לחזור לאותם מעשים. אלא שהבעיה היא שאור וחושך משמשים בליבו של האדם. לא תמיד בערבוביה, לפעמים ישנם רגעים של אור. וברגעים האלה של האור, האדם בטעות מאמין בעצמו יותר מדי. הוא יותר מדי בטוח שלעולם הוא לא עתיד ליפול פעם נוספת. היות שכך, הוא מרשה לעצמו מהמקום הרגשי, המוטעה אשליה, שהוא יכול לדבר עם כולם ולהיפתח אליהם. אבל מה שקורה זה שהציבור, החברים שלו, הידידים שלו, הם בהרבה מאוד מקרים מזכירים לו לא כמה רע ומר עוזבך את השם, אלא הם מזכירים לו את הצד היותר נהנתני שהיה בעבר בחיים שלו. והיות והאדם הוא לא נמצא כל הזמן בהתעוררות וברגעים של אור, אז בקלות רבה הוא יכול להימשך, הוא יכול להישאב. ולכן צריך להיזהר, לא בהכרח תמיד דבר נכון שאדם שעשה מעשה גדול, חזר בתשובה, בכל שלב יוכל לדבר עם החברים שלו. גם אם יוכל לדבר איתם, יוכל לדבר איתם בדברי תורה, אבל להיכנס איתם לשיחת חולין, היא לא תהיה בהכרח נכונה, ועשה לחרב להסתלק מן הספק, מכיוון שיש בזה סכנה גדולה. אפילו אם נאמר שאין שום רוע לב של אותם חברים, הם פשוט מדברים בשפה שלהם. אבל השפה שלהם היא העולם שלהם. העולם שלהם בא לידי ביטוי באותם מילים, באותם בדיחות או באותם שיחות שהם מבטאים את הרצונות, הערכים או כל מיני נטיות הלב שיש להם. ולכן לא יהיה תמיד נכון להתקרב לאותו מקום, ויש מספיק אנשים לקרב לצערנו, יש מספיק עבודה לקרב ולהתעסק, ויש לשקול במוזניים נכונות, ולא האדם עצמו יכול לשקול את זה, האם כדאי לשמור קשר עם אותם אנשים או לא, ומה המחיר ומהי התועלת. ומכאן ניגש לעוד שאלה. שאלה לגבי המשמעות של לפתוח פה לשטן. מה זה אומר? אדם אומר, עוברות לי כל מיני מחשבות בראש. אני פוגע בעצמי. האם זה נחשב לפתוח פה לשטן? נסביר קודם כל מהי המשמעות של לפתוח פה לשטן. בגישה יחסית פשוטה, ועל בסיס זה נוכל לראות כל מיני מחשבות תורדניות, אובססיות, חרדות שעוברות לאדם. האם גם הן, המחשבות האלה, עונות להגדרה של לפתוח פה לשטן? לפתוח פה לשטן זה כאשר האדם אומר על עצמו שהוא, לדוגמה, יהיה חולה מחלה מסוימת. עכשיו הוא לא אומר שהוא חולה, אבל הוא אומר, אם והיה, והוא יהיה חולה מחלה מסוימת, אז הוא יפעל בצורה א', ב', ג'. אליך הוא מרשה לעצמו לומר שאם הוא יהיה חולה מחלה מסוימת, תשובה היא, אין לו איזושהי רגישות מסוימת והבנה ש, רגע, זה באמת יכול להיות. הסגנון דיבור שלו, בצורה הזו, היא כמו היינו אומרים, אמירה שאומרת, אני סומך על עצמי, 100% שלי שום דבר לא יקרה. כמו אדם, לדוגמה, אדם שעובר ליד קיר נטוי, אומרת הגמרא, שזה אדם שמעורר עליו את מידת הדין. בודקים, רגע, אותו אדם יותר מדי בטוח בעצמו, עובר ליד קיר נטוי, מניין לו הביטחון הגדול ששום דבר לא יהיה. איך הוא יכול לדעת? שבא יותר מדי בטוח בעצמו. זה שאדם יותר מדי בטוח בעצמו, זה עצמו יכול בהרבה מאוד מקרים להיות בעיה. למה? כי אז בודקים את האדם מחדש ובודקים. רגע, יש לו מעלת בטוח בעצמו. אותו דבר זה לגבי אדם שפותח את פיו לשטן. הוא כבר מדבר על עצמו שאם והיה ותהיה לו מחלה זו או אחרת, הוא יפעל בצורה זו או בצורה אחרת, איך הוא בכלל מדבר על עצמו בצורה כסו? הוא בטוח בעצמו, שום דבר לא יהיה. הביטחון יתר הזה שיש לאדם, הוא מבטא את החיסרון יותר מדי מאמין בעצמו. ולכן, כאשר עוברות לאדם כל מיני מחשבות בראש, שהוא יזיק לעצמו, שהוא יפגע בעצמו, שתהיה לו מחלה זו, מחלה אחרת, האם זו פתיחת פה לשטן? התשובה היא לא. ולמה? כי המחשבות האלה הן לא רצוניות, הן משתלטות על האדם. אני מדבר מתי שזה מחשבות חרדתיות. כאשר מדובר על מחשבות חרדתיות, זה לא מחשבות רצוניות, זה מחשבות שהן שואבות את האדם. מטרידות את האדם. האדם לא מצליח לעצור את אותן מחשבות. המחשבות האלה הן לא רצוניות. הן לא מתוך בחירה. אז אם כן, הן לא מבטאות איזושהי אמונה יתרה של האדם בעצמו. ביטחון יתר של האדם בעצמו. לא, זה לא מגיע מהמקום הזה. אם זה לא מגיע מהמקום הזה, אז זה לא נקרא לפתוח פה לשטן. ולכן לפתוח פה לשטן זה כאשר האדם מדבר על עצמו ביהירות יתר, אני מסודר ואני יודע שחלילה אומר האדם על עצמו, אם תהיה לו מחלה מסוימת הוא יסתדר. איך הוא בכלל מדבר ככה? בטוח בעצמו יותר מדי. אבל מי שאמרנו עוברות לו מחשבות, זה תורדנות. התורדנות היא לא לפתוח פה לשטן, זה מחשבות תורדניות שהוא היה רוצה להימנע מהם. הם לא המחשבות שלו. אם כן, זה לא נקרא לפתוח פה לשטן. שאלה נוספת, מהי אסרטיביות? אסרטיביות הכוונה היא גישה. גישה באדם הוא לא מוותר על הצרכים שלו, אבל באותה מידה, מנסה בכל אופן, באותה מידה גם לא מוותר על העמדות של הצד השני. כלומר, צד אחד רוצה א', צד שני רוצה ב', הצד שרוצה ב' אומר, אני אבין אותך שאתה רוצה א', הייתי רוצה לראות איך מוצאים מענה גם למה שאתה רוצה, יחד עם זאת לא הייתי רוצה לוותר גם על הצד שלי. כלומר, זו הגישה של אסרטיבית, לא גישה אגרסיבית, שאומרת רק מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, את זה אנחנו עושים. לא גישה פסיבית שאומרת, לי לא משנה כלום, מה שתרצה אני אעשה, אני כאן לרצות. לא הגישה הפסיבית, לא הגישה האגרסיבית, הגישה האסרטיבית היא גישה, נקרא לזה מעין מיצוע, שבה אדם, לא, אולי לא נכון להגיד מיצוע, גישה שמשלבת. היא גם הצורך של הזולת וגם הצורך של האדם, והוא מנסה לתת מענה לכמה שיותר משני הצדדים. מכאן לעוד שאלה. אדם שהלך לייעוץ, טיפול, והוא מצב רוח מדוכדך, ואומרים לו, תעשה דברים שתרגיש טוב איתם, אבל הוא לא מצליח. הוא לא מצליח לעשות, והוא שואל, האם זה נקרא שהוא מקרה אבוד? האם זה נקרא מקרה אבוד? התשובה היא, כאשר האדם הוא פועל בצורה הזו, סליחה, כאשר האדם, האדם מצליח חברתית, והאדם לא מצליח חברתית, והוא רוצה כלים להתמודד. עם אי ההצלחה החברתית שלו. מה עושים במקרה כזה? איך מתמודדים? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, סליחה, היינו בשאלה מקודם, יש לי פה עוד שאלה, אז התדבלתי עם שתי שאלות, שאלה שהיינו בה מקודם, מצב רוח מדוכדך, אומרים לי, תעשה דברים שתרגיש טוב איתם, אבל לא מצליח, האם אני מקרה אבוד? זו השאלה ששאלנו מקודם. התשובה לקחים. בהרבה מאוד מקרים, האדם, מה שהוא עושה, זה שהוא עכשיו מצב רוח מדוכדך, ואמרו לו, תעשה כל מיני דברים שמחים. לדוגמה, תפגוש אנשים, תעשה טיול, תפגוש בני אדם. טוב, אז הוא עושה מה שאמרו לו. כשהוא עושה מה שאמרו לו, האם הוא עושה מה שאמרו לו? לא בהכרח. אבל הוא אומר, לא, אתה יכול לבדוק, אני יצאתי להליכה. נכון. נכון, יכול מאוד להיות שהוא יצא להליכה, אבל התרגיל הוא לא רק לצאת להליכה. הוא מורכב משניים. הוא גם לצאת להליכה וגם מה הוא חווה במהלך הדברים. כלומר, מאוד יכול להיות שבמהלך הדברים האדם הזה, הוא חווה הרגשה. מה הרגשה? הוא יוצא להליכה, וכשהוא יוצא להליכה, הוא אומר לעצמו בראש, זה לא מצליח, זה לא משתפר. פעם הייתי מרגיש טוב, עכשיו אני לא מרגיש טוב. כלומר, האדם הזה, הוא לא יוצא להליכה וחווה אותה, הוא יוצא להליכה ושופט אותה. אי אפשר לשפוט חוויה ולחוות חוויה. אי אפשר גם לשפוט וגם לחוות. זה או לשפוט או לחוות. מה עושה האדם? יוצא להליכה ושופט את החוויה. אז אם כן, הוא לעולם לא חווה אותה. אז אם הוא עושה ושופט, אז הוא לא חווה. אם הוא לא חווה, אז הוא לעולם לא יודע אם זה יכול להשתפר או לא יכול להשתפר. אז אם כן, מאוד יכול להיות שהאדם הזה, הוא מצב רוח מדוכדך, אומרים לו תעשה דברים, והוא לא מצליח, היום מקרה אבוד, לא בהכרח. מקרה אבוד לא תלוי בכך שהאדם עשה ולא הצליח. זה יותר מורכב מזה. מקרה אבוד זה כאשר האדם באמת עשה ולא הצליח. גם אז לא בטוח, אבל אם כבר. אבל פה הוא לא בטוח, הוא עשה בכלל. כלומר, הוא עשה, אבל לא חווה, כי הוא שפט. אי אפשר גם לשפוט וגם לחוות חוויה. מכאן השאלה הבאה שהזכרנו מקודם, האדם שלא מצליח חברתית. איזה כלים יכולים לעזור לאדם הזה? כלים רבים יש לאדם שלא מצליח חברתית, אבל נציין גישה אחת שיכולה לעזור לאדם. בהרבה מאוד מקרים, כאשר האדם לא מצליח חברתית, יש לאדם הזה נקרא הרבה מדי כללים. מה הכוונה הרבה מדי כללים? יש לו יותר מדי כללים, מה נקרא אדם שיכול להיות חבר. אם והיה, ואני מגיע לבן אדם, ואני מדבר איתו שתי דקות, ואחרי שתי דקות הוא לא מחייך אליי. אז מה זה אומר? זה אומר שהאדם הזה לא ראוי להיות חבר. אז יש לי כלל. כלל שאומר, אדם שמדברים איתו שתי דקות והוא לא מחייך, זה סימן שהוא לא חבר. עוד כלל. מי שמאחר לפגישה 10 דקות, לא ראוי שידברו איתו. כלל נוסף. אז אם כן, יש לאדם כללים. יש לאדם כלל שאומר, אם והיה ודיברתי עם בן אדם ושאל אותו לשלומו, ואחרי 20 שניות הוא הלך, זה אומר שהוא לא רוצה קשר איתי יותר לעולם. כלל, מסקנה. כל הכללים האלה, ככל שיש לאדם יותר כללים, יש לו פחות חברים. ככל שיש לו פחות כללים, יש לו יותר חברים. ככל שיש לו יותר כללים, אז הוא אומר שפה אין סיכוי, פה אין סיכוי, פה אין סיכוי. אז האדם הזה, בלי לשים לב, יש לו הנחת יסוד, בסיסית שאומרת שבהרבה מדי מקרים אין סיכוי, יש לו כללים מסובכים כדי להגיע אל קשרי חברות. היות שיש לו כללים מסובכים מדי, האדם הזה לא מצליח ליצור קשרים. לא בגלל שקשרים הם אינם באפשרות, הם אינם בפוטנציאל. הם אפשרים הקשרים, אבל האדם הזה לא מאפשר לעצמו לעבור את אותם מחסומים. היות שהוא לא מאפשר לעצמו לעבור את אותם מחסומים, כי יש לו כלל, כלל שאומר, פה זה לא יעבוד, פה אין סיכוי, פה אין עם מי לדבר. ככל שיש לאדם פחות כללים, הוא יוזם, הוא מדבר, הוא מביע את עצמו, הוא חבר, הוא שומע, הוא מאזין, הוא מביע את עצמו, ככל שהוא יהיה פתוח יותר, בלי כללים, זה כן חייך, זה לא חייך, זה כן יתייחס, זה לא יתייחס, הוא מתנסה כמה שיותר. ככל שאדם מתנסה כמה שיותר, ואין לו כללים, הוא פתוח לראות גיוונים שונים אצל בני אדם. יש בני אדם שיכולים להיות חברים טובים גם בלי לחייך. יש בני אדם שיכולים להיות חברים טובים, אבל החיסרון שהם מאחרים. יש כל מיני סוגי בני האדם, אבל כדי שאדם יצליח חברתית, הוא צריך שיהיה לו כמה שפחות כללים. ואז תהיה לו פתיחות יותר. הוא לא צריך לוותר על הערכים שלו, אבל לפחות הכללים החברתיים. וזה דבר שיכול לסייע ולעזור רבות לאדם. למה? מכיוון שיש לו פחות מחסומים, ואז יותר פתיחות לדבר עם האחרים. עוד שאלה, חרדה של ילדים. איך להתייחס לחרדה של ילדים? עקרונית, לא נתייחס לגופו של מקרה, יש לנו שאלה כללית, אז נענה בצורה כללית. חרדה של ילדים. חרדה, נחלק את זה לשני מימדים בנפש האדם. ישנה חרדה, מה יהיה, איך יהיה. לדוגמה, ילד יש לו חרדה כשהילדים מניחים אותו בגן, בתקופה הראשונה, והוא יש לו חרדה, מה יהיה, איך יהיה, להישאר לבד, בלי ההורים. זוהי חרדה. החרדה הזו שיש לילד, אלה הן מחשבות לא הגיוניות שעוברות במוח של הילד. מה זאת אומרת מחשבות לא הגיוניות? הרי המחשבות שעוברות הן משהו בסגנון של אני אשאר לבד, מתי אני אראה את ההורים, יותר אני לא אראה את ההורים, מה יהיה, איך יהיה, מי מבטיח שאני אראה אותם לאחר מכן? כלומר, המחשבות שהוא חושב ברמת הסטטיסטיקה הן לא הגיוניות. ודאי, הכל יכול להיות. תמיד יכול להיות ילד ש... נפרד מההורים שלו ולאחר מכן חלילה, הוא לא יראה אותם יותר. אבל ברמת הסבירות, ואנחנו חיים לפי סבירויות, לפי הסבירות, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? נמוך מאוד? אז אם הדבר הזה הוא כל כך נמוך שהוא יקרה, אז אם האדם מתעסק בו יותר מדי, זה כבר אומר שהאדם נשאב אל תוך החרדה. למה? כי חרדה היא כאשר האדם נשאב להתעסקות יתר אל נושא שאין צורך להתעסק בו, התעסקות יתר. אין צורך להתעסק יותר מדי. ההורים יבואו לאסוף אותי, לא יבואו לאסוף אותי, התעסקות יתר. התעסקות יתר היא מעורר, התעסקות יתר היא ביטוי של חרדה. לנפש האדם ישנו מנגנון מובנה להירגע מחרדות לבד. איך? על ידי שהאדם לא פותר את החרדה, אלא מרפא מהחרדה. כלומר, החרדה זה מעין ניסיון להבטיח ש100% יהיה בסדר כל הזמן. אבל זה אין אפשרות. הרי אין לנו אפשרות להבטיח שהכל יהיה בסדר כל הזמן. האדם בהרבה מאוד מקרים, לדוגמה, מתלבט. מתלבט, איזה החלטה לעשות בעתיד? האם האדם יכול להיות 100% בטוח שההחלטה שיעשה בהווה למען העתיד תהיה החלטה נכונה? התשובה היא לא. מדוע? מכיוון שהנתון הבולט ביותר, החשוב ביותר, הוא תמיד חסר מן הספר. מה זה? העתיד. תמיד האדם מגשש באפלה. יותר או פחות אור, אבל יש כאן יותר אפלה מאשר אור. אם כן, האדם לא יכול בטוח. החיים בנויים בצורה כזו של אין ביטחון. אין. אין אפשרות לביטחון לפי חוקיות חיי העולם הזה. כי העתיד לא ידוע לשום אדם. אז אם כן, אין אפשרות לביטחון. חרדה היא מובנית בתוך בני האדם. יחד עם זאת, יש לבני האדם את הגישה שאומרת, נכון, אני לא יודע מה יהיה. וזה בסדר, ממשיכים לחיות, גם בלי ידיעה, מה יהיה? בוטחים לבורא עולם, ולא מתעסקים פעם אחת, מה יהיה, איך יהיה, מבטוח, 100% בטוח? בטוח 100% מה שאני רוצה יהיה? לא. הניסיון להבטיח שתהיה ידיעה ברורה לגבי העתיד, היא מקור החרדה. לכן דווקא להיכנע, להרפות, זו הדרך שבה האדם הוא נרגע מהחרדה. חרדה היא לא משהו הגיוני. חרדה בא לידי ביטוי בהיגיון, אבל המניע שלה הוא לא הגיוני, זה לא מגיע עם מקום הגיוני. אם כך הם פני הדברים, אז אם כן אפשר לחזור על הילד, החרדה של הילדים. העיקרון הוא לאפשר לילד לשעות 2, 3, 5, 7 דקות עם החרדה, לא לנסות להרגיע אותה. כי יש לילד ובעיקר לילדים יותר מאשר למבוגרים מנגנון טבעי שמאפשר לילד להירפא מחרדה לבד כאשר הוא יחווה את החרדה, זה לא יהיה נעים, כמובן במינון נמוך, לא במינון גבוה. הוא יחווה את זה, זה לא יהיה נעים, אבל יש מעין אופי גלי לחרדה, זה עולה ולאחר מכן זה יורד, כאשר האדם לא עוצר את זה באמצע. אצל ילדים זה קל יותר, זה עובר מהר יותר, זה היתרון של ילדים שדעתם קלה, אז אם כן, יש להם קלות רבה יותר בתהליך הזה. נצא להפסקה, ובעזרת השם יד לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
אוכל תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת המהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. This is your time. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
עוברים למסגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מסגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מסגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המסגן. תנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מסגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר זוג מאורוגוואי. זוג צעיר, אדמוני, אסיסי ומשויש, נראה לאחרונה באטליזים ובחנויות המובחרות.
חפשו את זוג סטייק אנטריקוט של נתח. סטייק רך, אדום ועסיסי, פרוס וארוז לארוחה מושלמת ומפנקת. מיוצר מעגלים הרכים של אורוגוואי, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, ומעודר לשיטת הבית יוסף. זוג סטייק אנטריקוט של נתח. להשיג ברשתות רמי לוי, שוק מהדרין ובחנויות המובחרות.
כנפי נשרים, קלקה נשר טורס מציגים. ארזנו לכם חופשה חלומית בגיאורגיה המדהימה. מלונות פר, אטרקציות חלומיות ברחבי גיאורגיה. פינוקים לאורך כל הדרך. האוכל, מנות גורמה של שף ישראלי מהטובים בעולם. בתוספת מאכלים גיאורגיים אותנטיים, חצ'פורי ועוד. הכל כלול בחשרות מהדרין. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו לכנפי נשרים. 052-712-40-50. 052-712-40-50.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הוא חי תמיד איתי.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר בחור בשנות ה-20 לחייו.
כן.
העניין הוא כזה, פשוט יש לי המון חרדות מהציבור של סביבי, ובעצם מתבטא בהמון דברים, בהבעה עצמית, בעמידה על הדעה שלי ודברים כאלה. הייתי לשאול אם יש לי כבוד הרב איזשהו פתרון מעשי, פרקטי, בשטח.
כן, אפשר לדבר על פתרון, אבל צריך לדעת שלא תמיד פתרון מעשי הוא הפתרון, לפעמים זה להחליף גישה בראש, אבל נלך קודם כל לפי מה שאתה אומר. אתה רוצה פתרון. אז תראה, בוא תיקח לדוגמה את הדוגמה האחרונה שדיברת עליה. הדוגמה האחרונה שדיברת עליה היא שאתה מתקשה להגיד לאנשים לא. כן?
כן.
יפה. יש אפשרות שלא תגיד לאנשים לא, אבל האם יש לך אפשרות כשבן אדם, כשחבר בן אדם, מישהו מבקש ממך טובה זו או אחרת, יש קצת רעש רקע אצלך, יש לך אפשרות להוריד את הרעש רקע?
אני פשוט בנסיעה.
אין בעיה. אין בעיה. אז תראה.
אבל אני שומע את הרב.
אין בעיה, אז תראה. לגבי הנושא הזה, כאשר אתה נמצא עם בן אדם, והוא מבקש ממך בקשה מסוימת, כאשר הוא מבקש ממך בקשה מסוימת, אז אתה אומר, אני מתקשה להגיד לו לא. בסדר? אל תגיד לו לא. אבל האם יש לך אפשרות בינתיים, במקום להגיד לו לא, להגיד לו משהו אחר. להגיד לו, אני שומע מה אתה אומר, אני חושב על זה, תן לי כמה דקות, אני בודק ואני חוזר אליך. אמירה כזו, יש לך אפשרות להגיד נראה לך?
כן, זה כן אפשרי, אבל מה התוצאה של זה?
התוצאה של זה היא, אני אשאל תכף מה התוצאה, אני אגיד לך תכף, אבל לפני כן אני רוצה לשאול, כאשר אתה תעשה דבר כזה, בוא תנסה רגע אחד להיכנס אל הראש שלך שאתה עושה דבר כזה, תנסה לדמיין לעצמך. מישהו מבקש, חבר אותו, מבקש ממך טובה, ואתה אומר לו, תן לי כמה דקות לחשוב על זה. כשאתה כמה דקות חושב על זה, האם זה מייצר איזשהו לחץ מסוים שהוא עדיין לא יודע שתגיד לו כן? אתה יודע שתגיד כן, אבל הוא לא יודע שתגיד כן. האם זה קצת מלחיץ אותך?
לא, אותי לא, אבל מעריך שהוא מקפל איזושהי תגובה.
זה שהוא מצפה לתגובה, ואין לו תגובה מיד, זה מעורר אצלך הרגשה לא נעימה?
קצת, כן.
מצוין. עכשיו, ההרגשה הלא נעימה הזו, בוא נתחיל להתמודד איתה. מה זאת אומרת? בוא נתחיל להגיד לבן אדם, אתה כן תדע שאתה אומר לבן אדם, כן. רק הוא עדיין לא ידע את זה. תנסה להשהות את התגובה שלך, במקום לענות לו מיד, להשהות את זה. תן לו תשובה עוד 5 דקות, עוד 7 דקות. למה זה חשוב? התשובה היא כי זה חשוב בשבילך שבהדרגתיות תתרגל לכך שאתה לא חייב לענות לכל האנשים כמו שהם רוצים. אצלך ישנו מימד, אם אני מבין אותך, די אוטומטי. מימד אוטומטי שאומר, בקשה, חייבים להגיב. בקשה, חייב להגיב. בין הבקשה לחייב להגיב, אין שום אתנחתה, אין הפסקה. אז זה אוטומטי מדי. בוא ננסה להוריד את המימד האוטומטי. תהיה בקשה, תהיה תגובה, אפילו תגובה חיובית. אבל קודם כל, בוא נשאיר איזשהו מרווח בין פרשייה לפרשייה, בין הבקשה לבין המענה. מרווח. תן הפסקה. תניח לזה. למה זה חשוב? תשובה היא כי זה מרגיל את הנפש להיות יותר עירני לכך, שאני מקבל בקשה, ואני בודק, ולאחר מכן אני אעשה. עם הזמן יהיה קל יותר לאחר מכן להגיד, אני אעשה, אבל לא 100% ממה שאתה מבקש, אלא 80% ממה שאתה מבקש. לאחר מכן 50%. סליחה?
זה יותר עצמאות לבן אדם בעצם?
מה זה עצמי?
דעה עצמית ובנייה שהוא מרגיש הרבה יותר בטוח בעצמו בעצם. הדבר הזה שהוא מונטים בין בקשה לבין תגובה.
ההמתנה הזאת היא עדיין לא תיצור את המקומות הגבוהים שעליהם אתה מדבר, אבל זה כן יוצר את המימד הראשוני. לא להישאב, לא להישאב אל מערכת הריצוי. אני עכשיו חייב לרצות במיידי, לא להישאב לשם. אנחנו צריכים לעצור את המנגנון האוטומטי. ברגע שבעיניו הוא בתוך מנגנון אוטומטי, אז הוא נמצא בתוך בית האסורים של הרגלים, חשיבתיים או התנהגותיים, שהוא לא מטיל בהם ספק, והוא לא בודק האם יש אפשרות להתנהל בצורה אחרת. וכאשר לא בודקים, לא עירניים, אז לא משתנים גם כן. יש לאדם יותר בחירה עם מה שנדמה לו, אבל מבחינתך, בשלב הזה של החיים, נראה כביכול אין בחירה, הוא ביקש שאני חייב לעשות. אתה גם מכיר את עצמך כאדם כזה. אתה מכיר את עצמך כאדם שמבקשים עושה, מבקשים עושה. זה אני. רגע, אם אני לא אעשה, אז איך יסתכלו עליי פתאום? זה כבר מאפיין אותך. כבר אנשים יודעים את זה עליך גם כן. היות שככה, זה כבר יותר מדי מקובע. אנחנו צריכים לעזור בשלב הראשון לצאת עם מעגל הקסמים הזה. מבית האסורים של ההתנהלות האוטומטית. אני לא חלילה אומר לא לעשות חזל הזולת, אבל כן שיהיה מתוך בחירה, מחושב, יעיל, טוב, שבו לאחר מכן אתה לא תרגיש מנוצל, אלא מסופק. מנוצל זה אתה עושה כי אין לך ברירה. מסופק זה אתה עושה כי הייתה לך ברירה. כאשר תוריד את המנגנון האוטומטי, בהדרגתיות יהיה לך יותר ויותר אפשרות לזהות שרגע. כן, גם לי מותר להגיד כן, לא, או אולי. בהדרגתיות תוכל להגיע למקומות קצת יותר גבוהים, כמו שאתה אומר שתהיה לי דעה משלי וכדומה. אבל זה כאשר תתאמן בזה יותר. לא תסתפק רק בשלב הראשוני שאמרנו, אלא עם הזמן, אחרי ההפסקה הזו, בקשה, הפסקה, ואז מענה. אפילו שזה מענה 100% עם מה שהוא מבקש. לאחר מכן, כאשר זה יהיה אצלך טבעי, לא מלאכותי, זה יהיה אצלך ללא שאתה שואל את עצמך שאלות, אני כן יכול, לא יכול לעשות דבר כזה, אלא אתה פשוט עושה את זה בצורה אוטומטית, ביקשו בקשה, אתה אומר, אני שומע, תן לי כמה דקות, אני בודק, אני חוזר אליך. כאשר הכמה דקות האלה יהיו קל עבורך, יהיו קלות עבורך, אז תוכל לטפס לשלב הבא, אחרי 10 פעמים בערך, תוכל לטפס לשלב הבא, שלב הבא יהיה, אז גם לומר לאדם משהו נוסף, לומר לאדם, אני רוצה לעזור, אבל אני לא אספיק לגמרי. אני אספיק קצת. מצוין? אז בהדרגתית, מהמקום הזה תוכל יותר ויותר להגיע כבר אל יותר דעה משלך. כי אז יותר יהיה לך קל לבדוק האם זה מתאים לך, לא מתאים לך, מה שמבקשים לך. ככל שאתה יותר בודק כמה מתאים או לא מתאים, אז אתה כבר יותר מתקרב אל הדעה שלך.
הבנתי. בסדר גמור,
יישר כוח,
תודה.
בסדר, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
יישר כוח, תודה.
כל טוב. נסיים, יש לנו דקות ספורות, ננסה לסיים בעוד שאלה. אדם שחלילה רחמנה אצלן מרגיש שהוא נכה, סליחה, לא, הוא לא מרגיש, הוא נכה. אדם שהוא נכה מרגיש שבגלל שהוא נכה, הוא לא מצליח חברתית. איך מתמודדים? התשובה היא שתחילת ההתמודדות היא קודם כל בגישה של האדם. בהרבה מאוד מקרים בני האדם אומרים מה לעשות כדי להרגיש טוב יותר. אבל זה לא תמיד נכון לחפש מה לעשות, לפעמים לא מחפשים מה לעשות, אלא איך לחשוב. הידיעה שהאדם לא בגלל המום לא מוצא את עצמו בחברה, אלא, לא פעם, אדם בעל מום מרגיש שאם לא היה את המום, הוא היה אז בעל ביטחון עצמי, וזה היה בידי ביטוי בחברה, הוא היה מקובל בחברה, שבה הוא היה חי, יותר יוזם, יותר נחמד וכדומה. אבל בהרבה מאוד מקרים הבעיה היא הפוכה. אנחנו לא חלילה באים לשפוט, אלא באים לתת כיוון מעודד. לאדם לפעמים ישנם רגשי נחיתות אולי קצת יותר מדי. ואז המום נתפס אצלו כמשהו שלא מאפשר להשתלב כראוי בחברה. כלומר, בגלל בעיה אולי רגשית קודמת שיש לאדם, שלא בהכרח קשורה למום, האדם מייחס לנכות משקל יתר. ואז הוא מוכר על עצמו שוב ושוב שזה בגלל שהוא בעל מום, ואז במקום להתרכז, האם הוא יכול להיות אחרת, הוא מתרכז בחוסר רעונים, ואומר, זה בגלל המום, אני לא יכול להשתלב חברתית, כך הוא אומר לעצמו. ואז הוא לא מוצא את הדרך הנכונה, תקשורת תהילה עם החברה ברוך חיים. הגישה החדשה והמעשה החדש יכול לעשות, להתחיל עם כיוון חדש, במקום לומר, אם לא היה מום, אז הייתי מתקשר טוב יותר עם אנשים, הפוך. בוא נתחיל לתקשר טוב יותר עם אנשים אחרים. בוא נתחיל ליזום. אני לא מרגיש טוב עם זה. בסדר, נכון, זה יהיה טיפה מלאכותי בהתחלה. המלאכותיות זה המחיר שהאדם משלם. לאחרי שהאדם משלם את המלאכותיות, אז הוא יוכל לפגוש את מי שהוא גם יכול להיות, ולא רק את מי שהוא כעת, לא רק את סוג ההרגשה וההרגל שיש לו כעת, איך שהוא מכיר את עצמו כיום. בהרבה מאוד מקרים האדם הוא יותר מאשר המום שלו. נכון שהמום מהווה מחסום, אבל לא מחסום כל כך גדול. הוא מהווה מחסום לא נעים, מחסום קשה, קשה מאוד, אבל לא מחסום שמונע את האדם מלתקשר. כאן אנחנו מגיעים לקראת סיום. נרצה להודות למי שאיתנו כאן, מי שהיה איתנו כאן, שלמה פולק, אורי כהן, גם לכם המאזינים על השאלות, ובעזרת השם במחר בבוקר בשעה 6:05 בשיעורנו כאייל תערוג, נעסוק בעניינים גם הקשורים לנפש האדם. לילה טוב, היו ברוכים. Oh.